שנה טובה לכולכם. לפני שאני מתחיל את הסיור, אני רוצה ממש באופן מאוד מכוון ולא סתם כאמירה באלמה לבקש מחילה מכל אחד ואחת מכן אם עשיתי משהו שפגע בכם, לא בגלל שאני רוצה להציל את עצמי מיום הדין, פשוט אי אפשר להגיע ליום הכיפורים ולעשות את העבודה בשביל הקדוש ברוך הוא אם יש פירוט בינינו. אז אני ממש מבקש מחילה, סליחה וכפרה אם לא עשיתי מה שציפיתם שעשה, ואם עשיתי דברים שחז ושלום פגעו בכם בלי כוונה. אז אני ממש מכוון לכל אחד ואחד מכם שתסלחו לי, ואם אתם לא רוצים לסלוח לי, תגידו לי. מי שלא אומר לי עכשיו, זאת אומרת שהוא סולח לי. אלא אם כן יש לכם משהו להגיד לי, ואני אשמח לתקן אם יש משהו לתקן. אנחנו היום נדבר בעניין יום הכיפורים. לפני שאני נכנס לנושא, אנחנו צריכים להבין שמדובר בבניין שהתחיל בתשעה באב וממשיך עד שמיני עצרת. אי אפשר להוציא יום אחד מכל הכלל הגדול הזה, מכל התהליך, ולהתייחס אליו לבד בלי שתהיה לנו תמונה כוללת של כל התהליך מבניין המלכות המחודשת בתשעה באב, ששם היא נקודה קטנה, קטנה, קטנה באחור, תכף נבין את העניינים, והיא נבנית, 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 אז היא הופכת להיות פרצוף שעומד באחורי זה, ואז מתחילה הנסירה, והיא עוברת לפנים בפנים ביום הכיפורים, אבל עדיין בלי ייחוד, עד יום שמיני עצרת, ששם בעצם יש את הייחוד הגדול. כשאנחנו תופסים את התמונה השלמה, אני לא יודע אם כולם מבינים על מה אני מדבר, אבל אני לא יכול כל הזמן לחזור על כל אותם עניינים, אנחנו חייבים להשלים את החומר. על כל פנים היום נתייחס יותר ליום הכיפורים, שהוא יום מיוחד בתוך כל התהליך הזה, שנותן לנו אפשרות להיפגש עם מדרגה שהיא לא מן העולם הזה. למה? פשוט מאוד. יום הכיפורים הוא היום השמיני. מאיפה אני יודע שהוא היום השמיני? הגמרא במסכת יומא, שמדברת על יום הכיפורים, אומרת ששבעה ימים לפני יום הכיפורים, מפריסים את הכהן הגדול ללשכה מיוחדת, שקוראים לה לשכת פנהדרין, ושם מלמדים אותו את כל העבודה לקראת היום השמיני. זאת אומרת שיום הכיפורים הוא היום השמיני. וזה אומר לנו, מחזיר אותנו לבריאת העולם. בבריאת העולם היו שבעה ימים. ביום השביעי הקדוש ברוך הוא שבת, אבל לא היה יום שמיני. יום הכיפורים הוא היום השמיני, הוא המדרגה השמינית, הוא המדרגה עם הפגישה של שורש החיים עם עם ישראל. לכן צריכים להבין לאן אנחנו נכנסים כשאנחנו מגיעים ליום הזה המיוחד שנקרא יום הכיפורים. אז כתבתי בסייעת הדשמיא שיעור על העניין הזה, אני מקווה שהשיעור יהיה די פשוט, למרות שיש בו דברים שנוגעים בפנימיות התורה, כדי להבין ולהתקדם. יום הכיפורים הוא אחד בשנה, ככה קוראים לו, אחד בשנה. זה כבר אומר לנו משהו. אחד זה מדרגה שהיא מיוחדת במינה. יום מיוחד שנמצא למעלה ממדרגת הימים האחרים. הסברנו למה. כל הימים הם במדרגה 7, והוא כבר במדרגה 8. ביום זה, הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, בקודש הקודשים, בהתאם לפגישתנו באותו יום עם עומק חיינו ומהותנו. אני מסביר, הכהן הגדול הוא השליח של עם ישראל. אנחנו שולחים אותו לעשות את העבודה שלנו. לאן אנחנו שולחים אותו? לפגישה עם קודש הקודשים. זאת אומרת, שביום הזה בעצם כל אחד מאיתנו נפגש עם קודש הקודשים. נו, אז מה אכפת לי? אלא כשאני נפגש עם קודש הקודשים, אני פשוט נפגש עם השורש של כל מה שאני פה בעולם הזה. לא מה שאני רואה בחיצוניות, אלא מה שבאמת נמצא גנוז בתוכן, בפנימיות הכי עמוקה, בקודש של הקודש. זו פגישה מיוחדת. הפועל שאני רואה כהן גדול נכנס לשם, זה בעצם אומר לי, אתה נכנס לשם, את נכנסת לשם. רק הוא עושה את העבודה במקומי. זה אותו דבר. הוא שליח שלי. מכאן נובע העניין של שליח ציבור. הוא השליח של הציבור להיכנס, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, עם תוכן החיים. כדי להגיע אל המפגש הפנימי, הדריכה התורה את האדם למפעלות ולא לעשייה ביום הכיפורים. כלומר, במקום הזה, במדרגה הזאת, האדם כבר לא יכול לעשות פעולות. הוא חייב להיות מפעל ולא פועל. הוא חייב להיות פסיבי ולא אקטיבי. כי שם בקודש הקודשים מתבטלים. דרך אגב, כתוב בפסוק, כן, שאין אדם עמו בבואו אל הקודש. מה זאת אומרת אין אדם עמו? גם הוא בעצמו כבר לא במדרגה של אדם. הוא כאילו מתבטל. כדי להיפגש עם הקודש הפנימי, העליון, עם שורש החיים, האדם צריך לעבור מדרגה של ביטול. זה דבר לא פשוט. אנחנו רוצים תמיד להרגיש שאנחנו שולטים, שאני אוכל במציאות, שאני פועל. אנחנו כבר רגילים לדבר הזה ביום השבת. ביום השבת הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תפסיק, תשבות. ודווקא כשאתה שובת, אומרת לנו התורה שזה המקור של כל הברכה כשאתה עובד. מעניין. אתה חושב שהפרנסה שלך באה כשאתה פועל, כשאתה אקטיבי. ואנחנו רואים ששורש הברכה, כמו שאנחנו אומרים בהלכה דודי, כי היא מקור הברכה. ומה אני עושה במקור הברכה? אני דווקא לא עובד. אני דווקא בשביטה. לומר לך שכשאתה יודע לעצור, אתה רק נותן לזרימה האלוהית לעבור דרכך, אתה לא מפריע, דע לך ששמה שורש הברכה הגדולה. וכשאתה חושב שאתה אקטיבי ועושה הרבה פעולות, זה לא עובד. זאת אומרת שיש לנו כאן פגישה מיוחדת, שכדי להגיע אל הפגישה ולקבל ממנה את המדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, אני צריך להיות בטל. איך אנחנו מכניסים את הכהן הגדול לתוך קודש הקודשים? עם בגדים של מת. בגדי לבן. לא בגדי זהב. כי זהב זה יש. בגדי לבן זה אין. זה בגדים שאין להם צבע. גם אנחנו נכנסים ליום הכיפורים עם בגד לבן. בגד של ביטול. לכן הכהן הגדול נכנס עם ארבעה בגדים לבנים כנגד י' כבקה. ארבעה בגדים, שזה הביטול ל-י' כבקה. רק באופן כזה, רק בתנאי כזה, אפשר להיפגש עם המקור של החיים, עם הרובד הפנימי של המציאות. ביום הצי שבקדושה, שבקדושת הזמן, עם ישראל בא במגע עם שורש הדברים. זאת אומרת שיש לנו כאן פגישה מיוחדת עם השורשים, עם השורש הפנימי ביותר של החיים שלנו. ומיד לאחר העלייה החדה של יום הכיפורים, כי זאת עלייה מאוד חדה, אנחנו עוזבים את העולם הזה, אנחנו לא אוכלים, אנחנו לא שותים, אנחנו מתלבשים בבגדים של עולם הבא, אנחנו לא נועלים נעילת הסנדל, כי אין לנו קשר למציאות הגשמית, אין לנו תסמיס כדי לא להרגיש את המציאות הגשמית, אנחנו לא שחים את הגוף שלנו בשום נשחה כדי לא להרגיש את הגוף שלנו בהרגשה הרגילה. כלומר, מה אנחנו עושים? מתנתקים יום אחד, לא יותר, יום אחד מהמציאות הגשמית. בדרך כלל עם ישראל לא אוהב לעשות דברים כאלה, אבל ביום הכיפורים חד פעמי, באופן מאוד מאוד מדויק של זמן, שהוא למעלה מן הזמן, אנחנו עולים למדרגה הזאת. במרכאות, לא הולכים ליום הכיפורים כמו שהולכים בתשעה באב. גם שם צמים, גם שם צמים, אבל יש אנשים שמתבלבלים. הם נכנסים ליום הכיפורים עם העצבות של תשעה באב. זה לא בגלל שאתה צם, שאתה בעצם עצוב. בתשעה באב האוכל לא נכנס. למה הוא לא נכנס? כי אתה באבל, כי אתה בוכה. כשאתה עצוב אתה לא רעב. ביום הכיפורים אתה לא רוצה לאכול, כי אתה רוצה להגיע למדרגה עליונה. זה משהו אחר. זה לא אבל, זאת פגישה עם האלוה, עם הערך האלוהי של העולם. אז לא להתבלבל, יום הכיפורים זה יום של רחמים, זה לא יום של אבל, חד ושלום. לא היו ימים טובים לישראל, כתוב באב, זה יום הכיפורים. אז לא להתבלבל, זה יום טוב. אז העלייה הזאת היא מסוכנת. העלייה ביום הכיפורים היא מאוד מסוכנת. כי יש חשש שלא נחזור. דרך אגב, כשאנחנו שולחים את הכהן הגדול לעלות, כלומר הוא נכנס לקודש הקודשים, הוא עולה, אנחנו קושרים אותו עם שרשראות של ברזל כדי שלא ילך לאיבוד שם. יש יצר הרע בפנים, בקודש הקודשים, יצר הרע של קדושה. איזה יצר הרע? להישאר שם. כשאדם פועם את הטעם האלוהי, הוא לא רוצה לחזור למציאות של העולם הזה. הוא אומר, רגע, אני כבר בדמר התיקון. אומרים לו, אדוני, אתה לא נכנסת בשביל הפרטיות שלך. אתה השליח של כולנו, אתה קשור לעולם הזה. ולכן הזמן הכי חשוב של הכהן הגדול זה לא כשהוא נכנס אלא כשהוא יוצא, וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה, ומה נאה היה כהן גדול בצאתו מן הקודש. עושים לו מסיבה בצאתו, לא כשהוא נכנס. אז יש סכנה להיכנס. העלייה החדה של יום הכיפורים, חוזרים אנו אל המציאות הגשמית של העולם הזה. כלומר, מיד אחרי העלייה, אנחנו חוזרים מיד לפה. מה עושים? סוכות. וזה מחדד אצלנו את ערך הדברים ומזכיר לנו את ערכו האלוהי של העולם. למה אנחנו חוזרים לעולם הזה? בשביל מה עלינו? כדי לראות מחדש, עם זווית חדשה, למחרת, את העולם שלנו מחדש. כלומר, כשאתה זוכה לחוויה כזאת, של עלייה כל כך גדולה, כל כך פנימית, כשאתה חוזר למציאות, אתה כבר לא רואה אותה בעיניים רגילות. זה כמו אדם שחווה מוות קליני, או אירוע גדול, הוא היה בעולם הבא, והוא חזר לעולם הזה, הוא כבר לא מסתכל על המציאות כמו כולם. אפילו אדם שהייתה לו עליית נשמה, הוא כבר לא רואה את המציאות כמו שכולם רואים אותה. אדם שנכנס למדרגת יום הכיפורים, הוא לא יכול לראות את המציאות כמו שהייתה לפני. לכן אנחנו עולים. כדי לחזור ולראות באמת את העולם הזה עם הצבע האמיתי שלו. כי אנחנו שוכחים את הצבע האמיתי שלו. אז יום הכיפורים מזכיר לנו מהו הצבע האמיתי של העולם הזה. איפה אתה רואה את הצבע האמיתי של העולם הזה? בעולם הבא. לא סוד. מי שעולה לעולם הבא ביום הכיפורים, ותכף נראה שאנחנו עולים לעולם הבא, אפילו שאנחנו נשארים כאן, בבית הכנסת שלנו פה, אנחנו חוזרים במוצאי יום הכיפורים עם ראייה שונה של המציאות. כי באמת, כל הקשר בין הבריאה ובוראה, כלומר בין הבריאה לבין הבורא, מתחיל אותו הקשר תמיד מן היוזמה האלוהית ממעלה למטה. קדוש ברוך הוא זה שמתחיל את כל המעשים שלנו. אין לנו שום דבר שאנחנו מתחילים מכאן, הרי הוא נותן לנו את הכוח לנשום כדי להתחיל. אז הכל מתחיל ממנו. וזהו שבערב יום הכיפורים, אז עכשיו אני חוזר לערב לפני, ביום התשיעי. מה אנחנו עושים? תרם כניסתנו אל המקווה המתנר, לפני שאני נכנס למקווה, יום הכיפורים זה מקווה, זה עולם הבא. לפני שאני נכנס למקווה, מה אני עושה? אוכל ושותה יותר מיום רגיל, כפול. למה? מה קרה? שהוא סוד הבינה, כן, המקווה, יום הכיפורים הוא פה, בבינה. זה נקרא עולם הבא, אמא. כלומר, ביום הכיפורים אנחנו חוזרים לבטן של אמא, של כל העולם. העולם כאילו חוזר לעיבור, למצב של עובר בתוך הרחם, ולכן זה נקרא יום הרחמים. חוזרים לרחם האלוהית של העולם. המצב הזה בתוך אמא, בתוך עיבור באמא, כן, הילד שמה הוא פסיבי. הוא מקבל מהאמא, כמו שאמרנו, יום הכיפורים נקרא שביתה. כי אנחנו פסיביים ביום הזה, למרות שאנחנו מתפללים והכל, זה די חדש התפילות. לא היינו מתפללים ביום הכיפורים כמו שאנחנו מתפללים היום. הכהן הגדול היה עושה את כל העבודה. הוא היה מתעייף בשביל כולם. היום הדברים קצת שונים. אבל מה קורה באמת במציאות? אנחנו חוזרים למדרגה שנקראת עולם הבא. זה בינה. ושמה זה נקרא מקווה. במקווה אנחנו מחצים את הקשר שלנו עם העולם הזה. אז מתעצם את ההרגשה האנושית יום לפני שאני עולה למקווה, יום הכיפורים. אני כותב לכם את זה כדי שלא תשכחו יום הכיפורים עם שטן. תשימו לב, זה נקרא עולם הבא. כל המדרגה התחתונה זה עולם הזה, יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, יום שבת. זה העולם הזה, זה הזמן. כאן אנחנו למעלה מן הזמן, למעלה מן המקום, למעלה מן המציאות שלנו. אנחנו חוזרים ליוד, לנקודה העליונה שלפני הביטוי של החיים. אבל לפני שאני עולה, אני חייב לאכול, אני חייב לשתות. להתעצם את ההרגשה האנושית באכילה ושתייה מרובה, כפול. למה? בשביל מה? בשביל מה אני שותה ואוכל יותר ביום התשיעי כדי להיכנס ליום העשירי? מה הרעיון פה? ועל היום התשיעי נאמר, שהגמרא אומרת לנו במסכת ברכות, כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. זאת אומרת, אל תתבלבל, הרעיון היהודי הוא לא ללכת לשם, לעולם הבא, הוא לא לעלות לשמיים, כי לא בשמיים היא, ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת, לפני שאתה עולה לשם, אל תשכח שאתה בעולם הזה. אתה צריך לאכול ולשתות. באת לעולם הזה כדי להישאר בעולם הזה, רק מה? תראה את העולם הזה עם העיניים של העולם הבא. איך עושים את זה? אני צריך מדי פעם ללכת להסתלמות. אז אני עולה להסתלמות, בלשון הקבלה, המלכות עולה לבינה. מה? לא, בפסח זה להפך, הכל יורד. העולמות יורדים. זה משהו אחר, זה המלכות, כן? שעולה מעל הראש שלנו, זה ביטוי של מה שקורה. אבל זה לא שאנחנו עולים. בפסח הכל יורד, כי אנחנו גם כן בפסיביות. הגאולה הייתה בעל כורחנו, ולכן זה נקרא פסח, מלשון דילוג. דילוג על מה? על המצב שלנו, כי אנחנו לא מסוגלים לעלות. אנחנו ערומים בפסח. ואת, עירום ועירייה. ערומים ממה? מהמצוות. בסדר? והרגשה שכזאת חוזרת על עצמה בבניית הסוכה במוצאי יום הכיפורים. אז תשימו לב, לפני יום הכיפורים אני צריך להרגיש את העולם הזה. אחרי יום הכיפורים אני חוזר לעולם הזה ובונה את הסוכה. ובאמצע יש לי את הספיץ הזה שעולה ליום הכיפורים. בירידתנו כן חזרה אל העולם הזה. כך אומר השולחן ערוך, אורח חיים סימן תרקד סעיף ה' באגף. וביום, כן, בין היום השיעי ליום שלמחרת יום הכיפורים, נמצא אותו יום קדוש ומיוחד. הקדוש ברוך הוא עטף לנו את יום הכיפורים בשני ימים של חומר. יום השיעי שאנחנו אוכלים ושותים, יום ה-11, שגם כן אנחנו חוזרים מתחילים לבנות את הסוכה ולגעת בעצים ובחומרים של העולם הזה. לא ללכת לאיבוד, זה מסוכן. יום הכיפורים הוא מסוכן. אפשר ללכת לאיבוד בעולמות העליונים. אומרים לנו תיזהר, היית פה ואתה חוזר לפה. יום הצלילה הוא נקרא בגלל שלא עושים. הכל לא, 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 לא. יום שביטת העשור, ככה קורא לו הרמב״ם בהלכות. מה זה שביטת העשור? שבעשירי לחודש יש שביטה מוחלטת. שדרכו זוכה האדם להיפגש עם מהותו ועצמיותו. יש כאן רמז. מתי אתה יכול להיפגש עם הפנימיות האמיתית שלך? כשאתה בשקט. כשאתה לא זז. כשאתה לא בתנועה. כשאתה נפגש עם הקודש העליון, אתה פשוט צריך להיות בפתיחות. בריכוז של פתיחות. רק לא להפריע. רק לא למנוע. רק לא לעכב את הזרם האלוהי שיורד ומתגלה בעולם. אותה פגישה עם שורש החיים היא זו שמאפשרת לו לאדם להשיב תשובה לשאלה האלוהית שנשאלת תמיד הייתה. אתם זוכרים את השאלה? מי שאל את מי? הקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון אייכה בגן עדן שהוא חטא. האמת זה לא כל כך פשוט. הקדוש ברוך הוא לא שאל את השאלה הזאת רק לאדם הראשון, הוא שואל את השאלה הזאת לכל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו לא יודעים לענות על השאלה הזאת. אייכה זה לא איפה אתה נמצא בעברית, זה איפה אתה נמצא בחיים שלך. מה עשית עד היום? לאן אתה הולך? אייכה. מה השם שלך? בדרך כלל אנחנו לא מסוגלים לענות על השאלה הזאת. למה? כי החיים שלנו מבלבלים. החיים שלנו מתערבבים עם כל מיני אינפורמציות ומסרים שמסיקים אותנו, מוציאים אותנו מהשאלה האמיתית. והנה, יום אחד בשנה, אנחנו יכולים לענות על השאלה הזאת. למה? כי ביום הכיפורים אני נפגש בעצם עם מי? עם עצמי. זה נקרא עיצומו של יום מחפר. מה זה עיצומו של יום מחפר? ביום העצמאות שלי. ולכן יום הכיפורים נקרא ישעי, יום הישועה. זה כמו עצמאות. אני חוזר ומגלה את עצמי, אני מסתכל על עצמי במראה, האם אני עושה את מה שאני צריך לעשות? אני נפגש עם הפנימיות שלי. כי אין דבר חיצוניות. הורדתי את הבגדים, הורדתי את המצחות, הורדתי את הסנדלים, הורדתי את כל מה שמחבר אותי לעולם הזה. אז אני פנוי. יש בי שקט שמאפשר לשמוע את הקולות האלוהיים. והנה, במציאות החיצונית של החיים, הסך הדעת מבלבל את הערכים, והבירור קשה. קשה לנו לעשות בירורים. אנחנו לא מבינים. הגמרא שואלת במסכת ברכות, דפת, מתי קוראים קריאת שמע בשחרית? אז יש כל מיני עניינים שם בין חכמים, עד שיקיר בין תחלת ללבן. אבל איך בין תחלת ללבן? יש דיוק בגמרא. זה לא בין בגד שהוא תחלת לבין בגד שהוא לבן, אלא אותו בגד שצבעו אותו בתחלת, רק חלק לא צבעו עדיין, והוא נשאר עם לבנינית. עכשיו אני רוצה לראות אם אתה יכול לזהות מה כבר צבוע בלבן ומה נשאר קצת חלק לבנבן. זה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, מתי אני תחלת, מתי אני לבן? זה רק בזמן הגאולה. בזמן הגאולה זה נקרא קריאת שמע בשחרית. עד אז זה לילה. אז כדי לראות את ההבדל בין התחלת, תחלת זה יעקב, כליל תחלת זה כמו תפארת, זה תחלת מרדכי, זה יעקב אבינו, ולבן זה לבן. אז תיקיר את ההבדל בין יעקב ללבן. באותו בגד, באותו צמר, כי לא לשכוח שצריך להוציא אחד מתוך השני, זה זמן הגאולה. עד אז הבירור שלנו קשה. לכן אנחנו לא אומרים עדיין קריאת שמע. מה זה קריאת שמע? לומר שהשם אחד ושמו אחד. זה קשה לומר היום, כי אנחנו רואים הרבה בלבולים. אבל ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ומה שהיום השם אלוהינו יהיה השם אחד על כולם. זה קריאת שמע של שחרית. קריאת שמע של הגאולה. החידוש הזה מהרב לאון אשכנזי, מניטו. יום הכיפורים מושיע את האדם מאותן טעויות שמרחיקות אותו מעיקר חייו. כלומר, יום הכיפורים זה יום ישועה, זה כמו גאולה. זה גאולה, כי זה היום השמיני. לא לזכוח. יום השמיני זה אלף השמיני. זה אחרי שבת כבר. אחרי ביאת המשיח. לא לזכוח שביום השמיני ירדה האש במשכן, במזבח. הוקם המשכן במדבר. היום השמיני הוא יום שלמעלה מן הזמן. זה היום של הברית, של התינוק, כי הוא מתחבר לשורש של החיים שלו. לכן אנחנו אומרים לו את השם שלו ביום השמיני. למה אומרים את השם שלו ביום השמיני? כי רק אז אפשר לגלות מהו השם שלו האמיתי. כי ביום השמיני הוא מחובר למה שלמעלה מן הטבע. אז אפשר לענות על השאלה אייכה. אז האבא נותן את השם של התינוק, וזה נקרא אייכה, זה התשובה. קוראים לו יוסף. אז הקב"ה ברוך אומר, ברוך הבא. זה נכון. רק ביום הכיפורים. לכן אומרים חכמים, ישעי, זהו יום הכיפורים. מה זה ישעי? מן השון ישועה. ישועת השם כהרף עין. ישועת השם היא ביום הכיפורים. ואנחנו עם נוסע. מי כמוך עם נוסע. אז אם אנחנו עם נוסע, הישועה שלנו האמיתית היא ביום הכיפורים, כי שם אנחנו נוגעים בשמונה. הביטול אל האלוהים הייתה מתבטאת, כן? היה מתבטאת. אני כתבתי את השיעור מהר וסיימתי אותו מהר, אז אני מתנצל, אני אחרי זה עובר על כל השיעורים ומתקן אותם, אבל לפעמים זה יוצא ככה בחטיבה אחת, אז אני מתנצל על הטעויות. הביטול אל האלוהים היה מתבטא ביום הכיפורים בבית המקדש. איך זה היה מתבטא בבית המקדש ביום הכיפורים? כשהיו הכהנים והעם העומדים בעזרה, ושומעים את השם המפורש שיוצא מפי כהן גדול, קוראים ומסתחבים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. נכון? ככה כתוב במשנה ביומה. ככה אנחנו אומרים במוסף. עכשיו, מה זה אומר? שומעים קול ואז הכהן או המלך או מי שאומר להם, חבר'ה תסתחבו, עכשיו אומרים את השם. לא. זו לא הסתחוויה מלאכותית. אתה חייב להסתתח כי אתה נופל, אתה כבר לא יכול להיות עומד. אתה חייב להסתתח, אתה חייב להסתחבות. היום מה אנחנו עושים? אם השליח ציבור בבית הכנסת, הוא יודע קצת לדבר, אז הוא אומר, וכשהתואנים והעם היו שומעים, אז כולם כבר מתכוננים, את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים, אז הוא נותן את הזמן, שכולם יתחילו להתכופף. אבל זה מלאכותי, זה לא אמיתי. אתה יכול לעמוד ולא לעשות שום דבר. בבית המקדש, אפילו אם היית רוצה לעמוד, היית נופל, אדוני, על הפנים. למה? כי האור הגדול שהיה יוצא לא היה נותן לך אפשרות להיות בכלל. מה זה מראה? שיש רק הוויה אחת, אין עוד מלבדו. אתה מת, אדוני, אתה לא קיים כשהאור הזה מופיע. זה מה שהיה מתגלה בבית המקדש. אתם יודעים כמה זה חסר לנו להבין את הדבר הזה? כל אחד חושב שהוא קיים, שהוא יש בפני עצמו. כאן זה מופיע, זה הביטוי. כלומר, השנה, כשתשמעו את השליח ציבור אומר את המשפט הזה, אתם צריכים להרגיש מה זה להיות על הפנים, במובן האמיתי של המילה. על הפנים ממש. להסתתח בגלל שאתה כבר לא יכול, אתה כמו מת, אתה נכנע. כל המציאות הזאת נכנעת ביחס לאור הגדול הזה שהיה יוצא. עוד יותר חזק, לא הכהן הגדול היה אומר את זה, אלא הכל היה יוצא מפי כהן גדול, גם הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא רובוט, ככה. והכל היה יוצא מהגרון שלו. כולם משותקים, העולם הזה משותק. למה? כי השם מדבר. אתם מבינים מה קורה? לא הייתה חוויה מלאכותית, אלא הכרח שנובע מהרגשת ההכנעה אל האמת האלוהית באותו מעמד. כשמסתבר שהעולם הזה מלא דעה את השם כמים לים מחסים, זה האור הזה שמתפשט, באותו רגע אין סופי, שהוא מעבר למימד הזמן והמקום, נכנעת כל המציאות לאור השם, והיא כולה נשאלת על ידו. אנחנו הופכים להיות כמו סמרטוטים, אין כלום, נגמר. אתה מרגיש כמה אתה לא. והנה, אנו מתחילים את תפילת היום הקדוש בתפילת כל נדרי. עכשיו אני חוזר לרצף התפילה. מה זה כל נדרי? למה התפילה הראשונה זה כל נדרי? אז אנחנו לומדים קצת בתורת הסוד, נדר זה בבינה, אותו דבר, כי זה שער החמישים, נכון? אמרנו שזה שמונה, שמונה זה חמישים, זה אותו דבר? כן, כי אחרי שבע יש שמונה, אחרי שבע כפול שבע יש חמישים, זה אותו דבר, כלומר החמישים והשמונה זה אותו ערך. חמישים בעברית זה נון. איפה גר נון? איך אומרים גר בעברית? גר כמו דירה. נון גר בנדר. הנדר זה בבינה. כשאדם נודר נדר, הוא נמצא שם. אז אנחנו עכשיו אומרים כל נדרי. מה זה הכל נדרי הזה? זה עניינו לפי הרמח"ל הקדוש. כי הנודר, הוא מביא את הספרי במדבר, שאומר, כל מי שנודר, נודר במה? בחיי המלך. למה בחיי המלך? מי זה המלך? הנה המלך. זה עיר אנטין. קוסה בריך הוא נקרא מלך. אבל למלך הזה יש חיים. מי נותן לו חיים? האמא. אז האמא נקראת חיי המלך. תשימו לב איפה הנדר נמצא, בחיי המלך. יותר גבוה מהמלך. וחיי המלך הם רמז למוחים של אמא אילאה. זה פה. המאירה לזה, זהו המלך, ואמא היא חיי המלך, כי ממנה כל חייתו. עכשיו אם אדם פוגם בנדרים, הוא נכנס ליום הכיפורים, מה אנחנו עושים לפני יום הכיפורים? התרת נדרים והתרת כללות. אבל נגיד שלא עשינו. מישהו שנכנס ליום הכיפורים, אז הקהילה הראשונה זה כל נדרי. מה אנחנו אומרים? שכל הנדרים שלנו לנדרי. נדרנה לנדרי, ועשרנה לעשרי. אנחנו אומרים, אני לא רוצה להיות במי שחז ושלום פגם בנדר. אוי ואבוי למי שנודר נדרים, צריך להיזהר מאוד. כי הוא כאילו נצבע בחיים של המלך. מה זה המלך הזה? זה כל החיים שלנו, יום ראשון בשבוע, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, יום שבת. אוי ואבוי למי שנודר ולא מקיים את הנדרים. וכל המדרגה התחתונה שנקראת בנים, היא כביכול חד ושלום הולכת לאיבוד. ולכן אומרת הגמרא, בעוון נדרים, הילדים מתים, חד ושלום. הנה הילדים. צריך להיזהר מנדרים, מאוד מאוד. ובחטא הנדרים נפגם דבר זה, ואין אמא יכולה להאיר לזה. וצריך להתיר את הנדרים. אז מה עכשיו עושים? נדרים זה כמו כסר. עכשיו צריך להתיר את הכסר. מי יכול להתיר את הכסר? מדרגה שיותר גדולה ממנה. כן? גם חוכמה שהוא בתוך הבינה לא מספיק. אז הוא צריך את עריך, כתר, שהוא פרצוף עריך, ערך הפיים, זה כמו חכם מומחה, יחיד. אז לכן צריך להתיר את הנדרים האלה כדי שתוכל להעיר בו מחדש. התרה זו נעשית על ידי עריך הנפין, שהוא סוד יחיד מומחה, ככה כתוב בגמרא, יחיד מומחה בא ומתיר את הנדרים. היום מה זה יחיד מומחה? בית דין של שלושה. שאנחנו אומרים לפניהם את הנדרים, והם אומרים לנו מותר לך, מותר לך, וכל מותרים לכם, מותרים לכם, שרועים לכם, שרועים לכם וכו'. אבל בספירות העליונות צריכים להבין שכל זה זה שורש החיים, מה שאנחנו עושים פה באקט סימבולי. מה יש בו בעריך? יש בו שלושה מוחים. יש בו 13 מידות של רחמים, יש הרבה דברים, אבל יש בו שלושה מוחים. המוח הראשון נקרא גולגלטה, וזה הכתר. המוח השני נקרא מוחס ותימאה, שזה צד ימין שלו. והמוח השלישי אבירה דחיה, אוויר טהור וזך. זה המקום השלישי. בזכות המדרגה הזאת, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, רק שתדעו לכם שצריך מנגנון מאוד מאוד גבוה כדי להתיר את הנדרים. רק משם אפשר להתיר את זה. אחר כך אומרים, ונסלח לכל עדת בני ישראל, בנים. זאת אומרת, בזכות זה שעשינו כל נדרה, שהתרנו את הנדרים, עכשיו זורם האור, כי לפני זה, האמא לא יכולה להעביר, כי היא קשורה עם הנדר. ואם היא קשורה, אז אין ברכה, חז ושלום, אין כיפורים, אין כפרה, אין כלום. אז חייבים להתחיל בכל נדרה כדי להזרים מחדש לפתוח את הצינור. וכיוון שהותרו הנדרים, עכשיו הותרו הנדרים, מה זה להתיר בעברית? להוציא כסר, כן? זה מתיר אסורים. אותו דבר בבוקר, אנחנו אומרים ברוך אתה ה' מתיר אסורים. כלומר, אני יוצא מכלא. אז זה נקרא שהותרו הנדרים, אז יכולה אמא להעיר בזה מחדש. מה זה האמא שמאירה בזה מחדש? מה היא מורידה? זה הסליחה. והסליחה באה ממנה. זאת הסליחה שאמא חוזרת ומאירה מחדש לילדים, זה אומר שהאמא סלחה לנו. זאת אומרת, מאיפה בעצם הסליחה? מהבינה. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת אמור.
יש לי כוס מים. טוב, ניתן לכולם ואחד יתקשר לשני בתיאור. על זה נאמר בצרפתית שאינסי פורטב. טוב, כתוב בזוהר בפרשת אמור שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם הבינה. כשהוא ברא את העולם הוא אמר לבינה, את האמא של כולם, כן? זה האמא, הם הבנים שמך. הבינה אמרה, מה התנאי? שכשבני ישראל יעשו תשובה הם יגיעו עד לשם, ואז את מזרימה להם סליחה וכפרה. אמרה הבינה, בסדר, כל פעם שבני ישראל יעשו תשובה אני נותנת חיים מחדש. זה התשובה. כלומר התשובה היא עד כאן. איך המקום הזה נקרא בינה? במילים אחרות גם כיסא הכבוד. כאן זה כיסא הכבוד. איך אומרים על התשובה? גדולה התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. בסדר? כמובן שצריך להיכנס לכל הפרטים, מה זה עולם הכיסא וכו' וכו', אבל לא הזמן כאן, כי אין לנו הרבה זמן. הסליחה באה ממנה, כי הסליחה היא סוד התפשטות האור ממעלה למטה. עכשיו אני מסביר לכם במילים פשוטות מה זה סליחה. זה פשוט הזרמה של אור מהעולם העליון אל העולם שלנו מחדש. כשאין סליחה, אין אור שיורד. כשיש סליחה, האור חוזר. ולכן אנו צריכים לאפשר לאותם מוחים, לאותו אור, להתפשט בעולם מבלי להפריע ומבלי לעכב ירידתו. כי בהם מזדקך העולם ומתאר יחד עם האדם. אז תשימו לב, מה סוגר? מה יכול לסגור את זה שלא יהיה זרימה של סליחה? דבר הכי חשוב, במה אנחנו מתחילים? בכל נדרי. מה זה כל נדרי? מה אנחנו עושים נדר? עם הפה. הפה של האדם יכול לסגור את הסליחה חז ושלום, או יכול לפתוח את הסליחה. הכל תלוי בפה של האדם. ולכן לשון הרע, מוציא שם רע, כל הדברים האלה חז ושלום מעכבים את הסליחה, מעכבים את הכפרה. ולא סתם אומרים חכמים, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר, עד שיבקש סליחה מחברו ויגיד לו אני מוחל לך שלוש פעמים. זה לא פשוט. אתה לא יכול לבוא לבית הכנסת ולהגיד אני מסודר. אתה מסודר? תבדוק. תבדוק אם לא סתם דיברת לשון הרע, אם לא סתם הוצאת שם רע בגלל שמישהו אמר לך משהו על מישהו, ואז התחלת לראות אותו בעיניים אחרות. תיזהר. יש פה דברים מסוכנים ועדינים מאוד. וככל שאדם גדל יותר, הוא צריך לדעת לסתוק ולא לשמוע לכל מה שהוא שומע. וגם אם הוא שמע, הוא עושה כאילו לא שמע. עבודה. והוא סוד ברכת שהחיינו. אחרי כל נדרי, מה אנחנו מברכים? שהחיינו. למה? החיים זורמים. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ברוך השם, אתה נותן לנו עכשיו חיים. זה לא סתם, הברכות הן מכוונות. שבא בעקבותיו כי הוא סוד חזרת החיים לעולם. ולכן צריך לכוון בברכה הזאת בהערת אמא מחזרה. כלומר, מה תעשו כשתשמעו ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? ברוך השם, האור חוזר לעולם. אמא נותנת לנו עדיין אור. זה הכוונה, כוונה פשוטה, אבל אמיתית. שהיא כאמור סוד החיים, כי האמא נותנת חיים כמו בעולם הזה, גם בעולמות העליונים. וכדברי הזוהר הקדוש חלק ג', בהיומה דאי הוא יום הכיפורים דאי קרא קודש. אומר הזוהר הקדוש, ביום הכיפורים שהוא יום קדוש שנקרא קודש, סלטה אילנה דחיה. מי סולט? עץ החיים. כלומר רק חיים, 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 חיים. מה זה יום הכיפורים? חיים. לא באים ליום הכיפורים כמו בתשעה באב, כמו מתים. יום הכיפורים זה יום של חיים, של חיות, של שמחה פנימית, כי אני הולך להיפגש. זה נדיר שאפשר להיפגש עם המלך בצורה כזאת. לפי הקבלה אנחנו בפנים בפנים, לא נשכוח. כמו במתן תורה. זה נדיר מאוד, זה לא ניתן. דלאי הסתתף עימי שטן ופה גרע. מי לא מסתתף ביום הכיפורים? לא השטן ולא כל הכוחות של הרע. ומסתרא לא יגורך רע. ומשם, מהצד שלו, נקרא לא יגורך רע. הרע לא יכול להגיע לאדם. כי אין לשטן רשות לאיסטונה ביום הכיפורים. כך אומר הזוהר הקדוש, אין רשות לשטן לקטרג. כתבתי לכם בסוגריים, סוד שסי ימות השנה, 364. כן? 365, שסה, והשטן בגמטריה 364. כלומר, יש יום אחד שהוא לא יכול, כך אומרת הגמרא, הגמרא במסכת יומה, בדרך כלל הגמרא לא נכנסת לגמטריות וכל מיני דברים כאלה. הגמרא אומרת את זה, כי יום אחד בשנה אין לשטן אפשרות, כן? דף כף עמוד א'. ביום הכיפורים, המלכות עולה למקום הבינה. כלומר שהמלכות מתלבשת בפנים חדשות של דין ממותק. אתם זוכרים מתי היה יום הדין? בראש השנה. כלומר בראש השנה היינו במלכות. אבל עכשיו אנחנו עולים למקום של למתק את הדין הזה. איפה ממתקים את הדינים? רק בשורש. אין הדינים נמתקים אלא בשורשיו. דוגמה בעולם שלנו, אני לא יכול לרפא מחלה אם אני לא חוזר לשורש המחלה. איך מרפאים מחטא העגל? הולכים לאימא של העגל. מי זה? הפרה. אז הכל אותו דבר. אותו דבר כאן. לכן הולכים לשורש בבינה. ולכן יום הכיפורים הוא בלשון רבים. לא אומרים יום כיפור, אומרים יום הכיפורים, כי מלכות אחד עולה לבינה שתיים, אז שניהם ביחד זה נקרא כיפורים. בלשון רבים, להורות על העלייה והחיבור בין המלכות והבינה, במקומה של הבינה, שזה סוד עולם הבא. במילים אחרות, אנחנו נמצאים כאן, בכיסא שלנו, בבית כנסת, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בעולם הבא. אנחנו במציאות אחרת, כמו בחלום. אתה במיטה, אתה ישן, אבל אתה במציאות אחרת. אתה בעולם הבא, בעולם הזה. זאת הכוונה של יום הכיפורים. פחות מזה, זה לא יום הכיפורים. ובתפילת הנעילה, דרך אגב, זה סם שבאמת הם עוברים להיות פנים בפנים, עולות שתיהן, תביא על טלפון, בתפילת הנעילה, שתיהן ממשיכות לעלות. לאן? לדקנה דאריך, לזקן, העליון, אני לא נכנס עכשיו לפרטים כי אסור לנו להיכנס לשם עכשיו, זאת אומרת למדרגה חבל על הזמן. כן? להתמתק ביתר שאת בשורש העליון של החיים. כלומר אנחנו חוזרים לפנימיות של הפנימיות של הפנימיות בנעילה. לפני הנעילה זה הזמן הכי קריטי לשלוח לכולם. כי אם כבר זכינו לעלות עד לפה, כדי לעלות עד מתחת לזקן של אבא הגדול, כן? זה כיף להיכנס מתחת לזקן. זה מדרגה עליונה, זה הקדוש ברוך הוא שומר, מי שנכנס שם בפנים זה מדרגה עליונה. אי אפשר להיכנס אם אתה במלחמה. אין. שם זה מקומות של ערך הפיים, של שקט, של שלווה, של הרמוניה, של שלום. אם אתה בקשח עם עצמך, עם הבנים, עם הילדים, עם ההורים, עם האישה, עם הזה, אתה לא יכול להיכנס. אתה צריך להיות נקי, זאת עבודה. לא סתם אנחנו קוראים בעשרת ימי תשובה כל יום, כן? ממעמקים קראתיך השם, השם שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. מה זה ממעמקים קראתיך השם? מה זה ממעמקים? כל אחד והעומק שלו. יש לך שהעומק שלו זה דיכאון, יש לך שהעומק שלו זה ייאוש, לא חשוב, איפה שאתה עמוק עמוק בתוך הבוט, אתה קורא לשם, משם תקרא, לא חשוב. אבל תקרא בפנים, מהלב, לא סתם בפה ובחוץ, לא סתם להגיד מילים, לא סתם לומר מילים בתפילה בגלל שזה כתוב במחזור. כל זה הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשחק עם האור, אי אפשר לשחק עם האור. צריך להיות אמיתי. אתה אומר מילה, אתה צריך להיות במילה. אתה לא אומר קבוצות של מילים. תתארו לעצמכם שהילד שלכם עשה טעות, והאמא אומרת לו, לך תבקש סליחה מהאבא. אז מה הוא עושה? אומרת לו, אני אכתוב לך מכתב. אז הוא בא, אבא שלי היקר, אמא אמרה לי לכתוב עכשיו, שאני מבקש לך סליחה, ואז זה בדיוק, בדיוק אותו דבר אם אנחנו סתם קוראים במחזור. זה לא עובד. זה לא ככה. תגיד, רגע, אדוני, אתה מבין מה אתה אומר? אתה נמצא שם? אתה מתחרט? עזוב את המכתב הזה, לא אכפת לי. אין לך סידור אפילו, לא אכפת לי. אין לך מחזור, לא אכפת לי. אתה בוכה? נאום קדמי בה? אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עם המילים שלך? זה מה שמעניין אותי. כשהמציאות העולמית עולה אל מדרגתה האלוהית הסורשית, היא מגלה את פניה הפנימיות. כלומר, אנחנו מגלים את הפנימיות של החיים. את הרצון הסורשי של כוח הדין והגבורות, ועל ידי זה מתבטלים החיצונים, אז שאין להם מקום ואחיזה כלל. כלומר, אני חוזר להיות כל כך פנימי, שכל מה שחיצוני, כחיצוני מנסן חושף, מפריע, כבר לא מפריע לי. ולכן מי שבאמת מכוון, הוא מרגיש בכוונות שלו שהוא ערום. שאין לו כלום, כי הוא באמת ערום. אז זה רומז הפסוק, בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. כתוב ולא באלף שמה, ואנחנו קוראים לבב. כלא ולא או ולא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר ימים. 365, כמניין ימות החמה. ולא אחד בהם. זאת אומרת, אחד שייך לא. שהכוונה היא על יום הכיפורים, שבו הקדוש ברוך הוא דן את העולם בעצמו. ואם הוא דן בעצמו, ולא נידון על ידי בית דין של מעלה כמו בראש השנה, ואז הדין נעשה ברחמים. עכשיו אתה לבד ליד השופט העליון, לא של העולם שלנו, דמות האמיתית. שמה זה רחמים גדולים. שמה אתה בעצם חוזר לכמה הוא אוהב אותך וכמה אתה אוהב אותו. אז מתבטל כל העניין של הדין. סוגר את כל הדלתות, אומר לך, תגיד את האמת. מה עשית? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מתבייש. לא רציתי. אתה יודע כמה אני אוהב אותך. אתה יודע כמה אני איתך. הוא אומר, טוב, בסדר, נסלח, אבל תעשה טובה. תתחיל לחיות כמו בן אדם. בסדר, אני מבטיח לך. בוא תחבק אותי. זה בדיוק מה שקורה. אני לא אומר לכם מילים סתם באוויר. כתוב בזוהר שמתחבקים. זה ונוקבד זה מתחבקים ביום הכיפורים. אין זיווג אבל יש חיבור. זה נקרא חיבוק. כי יום זה שייך לו כביכול. יותר משאר הימים. וזה ולא אחד בהם. כי הוא מגלה סוד האחד. המתאים במהותו לאחדות האלוהית. סוד השוואת הצורה. כלומר, האחד הזה מתאים לאחד. אני צריך להיות אחד שם. כלומר, איך אני אחד שם? אני חייב להיות בהרמוניה עם כל עם ישראל. אני לא יכול לבוא אחד פרטי, זה לא נקרא אחד. זה אחד חלקי 600 אלף נשמות. זה לא אחד. אחד זה עם ישראל. ומי כעמך כישראל גוי? אחד. רק עם ישראל. לא אדם פרטי. אל תחשבו שאתם מסודרים בגלל שאתם דתיים. אף אחד לא מסודר. אם אתה לא אוהב את עם ישראל ואתה לא מחובר לעם ישראל, אתה בבעיה קשה. אפילו אם אתה מלא זקנים ומלא פאות ומלא כיסויי ראש, אם אין לך אהבת ישראל, אתה בבעיה גדולה. אי אפשר להיכנס ליום הכיפורים. לכן, לעומת התשובה שמגעת, קודם אמרתי לכם שהתשובה, עד איפה היא מגיעה? עד כיסא הכבוד. אבל גם שם יש בעיה. רק לא רציתי להגיד לכם את זה לפני. למה? כתוב עד. אבל, כמרומד בפסוק, שוב הישראל עד השם אלוהיך. אבל בא רבי יוחנן בגמרא במסכת יומא ואומרת עד ולא עד בכלל. זה לא נכנס, עד. אוי ואבוי, מה אנחנו עושים? עכשיו יש לנו ברוך השם את יום הכיפורים. הנה לעומת זאת על התשובה ביום הכיפורים נאמר, אם תשוב ישראל נאום אדוני, אליי תשוב. לא עד, אלא עד בכלל, בפנים, אליי. לרמוד שהתשובה של יום הכיפורים עולה עד כיסא הכבוד ועד בכלל. כלומר, לא עד הכיסא, אלא מישהו שיושב על הכיסא. והוא סוד אליי תשוב. למה? אמרתי לכם את זה לפני דקה. והסיבה היא מחמת עומק וגודל התשובה ביום הכיפורים. כי לעומת תשובת היחיד, שהיא בחינת בנים או עבדים, ביום הראש השנה מה אמרנו? אם כבנים, אם כעבדים. למה? כי עברנו לפניו כבני מרון. מה זה כבני מרון? כל אחד, 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 אחד. ביום הכיפורים זה לא עובד ככה, אדוני. אז בראש השנה היינו או בנים או עבדים, שאינה יכולה להגיע אלא עד כיסא הכבוד ולא עד בכלל. הנה תשובת יום הכיפורים היא התשובה הגדולה, שהיא מבחינת כנסת ישראל בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. זה משהו אחר. אני כבר לא בן, אני כבר לא עבד, אני כמו אשתו, בת זוגו. למה? בתנאי אחד, אבל את הכנסת ישראל. אתה לא אחד. כי ידוע שבאותו יום נמצאת הנוקבה, המלכות, פנים בפנים נמצא. אחר שנמצאו במשך 10 ימי תשובה, ומעמד זהו הביטוי של הבחירה החופשית בקשר בין האוהבים, ולא בכפייה כפי שהייתה במעמד אחור באחור. אנחנו לא בכפייה, אנחנו כבר אוהבים אחד את השני, אחד מול השני, פנים לפנים. מה קיבלנו ביום הכיפורים? את הלוחות, זה מתן תורה. כן, מה שפספסנו ב-17 בתמוז, קיבלנו ביום הכיפורים. התשובה הזאת מתלבשת בכלי מיוחד. כדי שתהיה תשובה כזאת, צריך כלי מיוחד של אהבת ישראל. שעימו אנחנו ניגשים אל היום הקדוש. אם אין לי אהבת ישראל, אני צריך לדאוג לזה עוד כמה ימים. העבודה גדולה. הרב קוק קורא לזה מקצוע גדול. לא סתם לאהוב את עם ישראל בגלל שאמרו לך, אתה מפחד, אתה אומר, טוב, טוב, אז אני אוהב את עם ישראל. אתה צריך ללמוד מי זה עם ישראל עד שאתה מתחיל לאהוב אותו. צריך ללמוד. מי לומד על עם ישראל? אנחנו לא מספיק לומדים על עם ישראל. אני מצטער לומר את זה. רק מי שלומד בשיטה הדתית-לאומית, אני מצטער, אני אומר דברים קשים, הוא מתעסק באמת במהות עם ישראל, באומה הישראלית, בפן הלאומי של אומתנו הקדושה. ומי שלא לומד מספיק את הדבר הזה, הוא לא יכול להתאהב באומת ישראל. הוא לא מבין מה זה, הוא חושב שזה סתם אוסף של כמה פרטים. זה מדרגות גבוהות מאוד. וחייבים לקחת את זה מתורתו של הרב קוק. הוא הגדול שדיבר על הדבר הזה. אני לא אומר שהאנשים לא דיברו, אבל האנשים לא מבינים את התורה הזאת מבלי להיכנס ללימוד הקדוש הזה. יפה, אנחנו אומרים את זה עכשיו. בדיוק. שישראל באים כולם באחדות גמורה, אפילו עם הגרועים שבהם, בסוד ויעשו כולם אגודה אחת. לעשות רצונך בלבב שלם, כמו שכתב הרב לורי השליטה. אגודה, מה זה אגודה? סוד א', כתר, ג', ג' ראשונות, ו', ש', דלת מלכות עם ההיא האחרונה שזה הסוד, זה נקרא אגודה. כל הקומה שלמה. היא הבחינה האחרונה, סוד המלכות שמופיע בהיא האחרונה שבשם. וזהו, שמיד עם תחילת יום הכיפורים אנחנו כוללים גם את העבריינים בתפילותינו כדי להופיע כאומה ולא כאוסף של פרטים. ועל עניין בקשת המחילה מאת השם, כתב הרמח"ל, דעת יעבירות פוגמות בספירות. כל עבירה זה עושה חורים בספירות, ומיד נרשם העניין במלכות שהיא הספר, כי הכל לפי בחינתה שהיא מנהגת את התחתונים, היא המנהיגה. ואז חז ושלום סמך מן והאישה שלו ונוקבה עומדים לקטרג שם בסוד סקוטה בענן לך מעבור תפילה. אתה רוצה להתפלל, אבל יש לך מעל הראש ענן שלא נותן לך לתפילה שלך לעלות, שהיא שפחה כתירת גבירתה. במקום שהאישה שלך תקבל את האור, אתה הולך לאישה אחרת ונותן לאישה אחרת. זה מה שקורה על ידי האבונות של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא במקום לתת את הספע לעם ישראל, הספע הולך לכל מיני אומות בעולם. אבל כשעם ישראל חוזר לארצו, והוא מתחיל להתגבש כאומה, השפע מתחיל להתרוקן מכל המקומות בעולם, והפרנסה חוזרת לארץ ישראל. כי הקליפות מהוות מסך מבדיל בין העולמות, עד שכביכול נעשה ענן כבד, שזה סוד של קליפה, שאינו מאפשר עליית התפילות, והשפע יורד ממילא, אבל הולך חס ושלום אל השפחה, במקום להגיע אל אשת הבית. עיקר הבית, עקרת הבית, רחל. ומצד הזכר, הוא כדברי הפסוק, עבים סתר לו ולא יראה. אז גם הזכר כבר לא רואה כלום, יש לו עבים, עבים בעברית זה גם עבה וגם עננים, הוא לא רואה כלום. וכנגד זה יש אב וענן במתן תורה. כמובן בצד השני, גם במתן תורה יהיו אב וענן, אבל לא הקדושה. שהם מצד הקדושה. כי אמא נמשכים ממנה שלוש בחינות. אחת כנגד הנשמה מצד עצמה, כי זה פה נשמה. והוא נקרא ערפל. ומשה ניגש אל הערפל. זאת אומרת שהוא היה בבינה. כל פעם שאתם שומעים ערפל אצל משה רבנו, זה ערפילי תואר. והשנייה כנגד נפש. כן? ורוח. שזה סוד, אב וענן. נפש ורוח. וזה עומד למחות מן הספר אב וענן לסתרה אחת. וכשיש מדרגה של מתן תורה מחודש, כמו ביום הכיפורים, אמרתי לכם שזה מתן תורה, זה מתן הלוחות, יום חתונתו, אז כל הקליפות הולכות מהמקום הזה, נגמר. והנה בתחילה נתקנות המדרגות הנפגמות, ואז נמחה מן הספר הרושם. כבר ברוך הוא מוחק את כל העבירות מהספר שזה המלכות, ונקרא מיד האיש ההוא בעל תשובה. והוא קדוש. מיד, מי הקדוש. וזהו לפני השם תתהרו. אף על פי שלפעמים צריכים עוד איסורים למראה את החטאים. אבל מיד נאמר, שובה אליי כי גאלתיך. תשימו לב, שובה אליי כי גאלתיך. שובה אליי זה תשובה, כי גאלתיך זה גאולה. מה קודם למה? לא. שובה אליי כי כבר גאלתיך. הגאולה קודמת לתשובה, כמו שכתוב ביחזקאל. אתה חוזר לארץ ישראל, ואחרי זה אתה מתחיל באמת את התשובה שלך. כלומר, כשאתה חוזר לארץ ישראל, זה גאולה. כמו שכתוב במדרש תהילים, לדוד השם אורי ואישי. אורי, האור, זה ראש השנה, אבל אישי זה יום הכיפורים. כי יום הכיפורים הוא סוד הישועה. כלומר, גאולה, ממש. בעניין הבידוי, מה זה הבידוי עכשיו? תשימו לב, אתם לוקחים את היד, שמים את הבוהן בפנים, מקפלים, ומתחילים לדפוק בשקט על הלב. לא צריך כמו מסוגעים, אני שומע, מסכנים אנשים, כמו חבית יין, פאה, פאה, פאה. איפה גדלנו? מה, אתם נוצרים? אתם ערבים? תיקחו גם תסות, תתחילו להרביץ לעצמכם. זה ליטוף. זה ליטוב, אני רק דופק בעדינות על הלב שלי לפתוח. לפתוח את הלב, פשוט מאוד. כל דודי דופק, תתחי לי. בנחת. עניין הדידוי, ואני אומר בפה, הוא שאימא, כל פעם שאני עושה ככה, פום, ואני אומר משהו, עזיתי, עשיתי, עתתי. אני בעצם מזרים, כל מילה, אני מזרים אור, וזה עובר דרך הלב שלי, ועכשיו יוצא, 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 יוצא. בכוח התשובה. הוא מלבש את כל מדרגה שנפגמה בחטאים. זה ממלא את כל המדרגות שלי. והכתרוג מסתלק איתם. כלומר, יש לנו הכל. מנגנון עובד פרפקט. רק אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים. והיא נוטלת, האמא, היא באה אומרת, איפה הבן שלי? עליי. אני לוקחת הכל עליי. נוטלת כל הפגמים בעצמה. ושם הם מתבטלים באורה, כי יש לה אור גדול מספיק, היא מסלקת את כולם לעזאזל. וכל האבונות שמתבדים ושבים עליהם בתשובה, לכן צריך להגיד את זה, את כל האבונות, בכל, ניטלים ממנה ומתבטלים בה. זאת אומרת, היא לוקחת אותם וזה מתבטל. לכן צריך להגיד את הדברים, זה נקרא וידוי דברים. וביום הכיפורים אמא שולטת, אמא היא פה, בינה. ולכן אומרים וידוי בחמש תפילות. כל החמש תפילות אנחנו אומרים וידוי. לתקן את כל הפגמים של כל הנשמות בסוד חמישה פרצופים. לכן חמש תפילות. כמה זה פרצופים? אריך, אבא, אמא, זה ונוקבה דזה. חמישה פרצופים, אנחנו מתקנים הכל. כל הקומה. יוצאים ביום הכיפורים כמו תינוק שיצא עכשיו בפרוח חדש. כלומר, בפה שהוא סוד המלכות וגילוי המדרגה העליונה באדם. והנה, ביות תיקון של זה הבידוי להעלות החטאים לאימא, להתבטל שם, אני חייב לסיים בהזהרה, צריך זהירות גדול. זה הרמח"ל אומר. למה זהירות גדול? כי אם נעת בתשובה, אתה אומר באמת את הדברים ואתה חושב על מה שאתה אומר, הוא תיקון גדול. ואם לאו, אם אתה סתם אומר מילים, הוא קלקול גדול. כי אתה סתם מזכיר דברים אבל אתה לא נמצא שם, אתה לא מתחרט על מה שאתה עושה. אתה לא יכול להגיד חטאתי, ולהסתכל סתם. אתה צריך להיות במילה, אתה יודע מה זה חטאתי, עזיתי, אתם יודעים מה? אל תגידו את הכל. אבל מה זה תגידו? תגידו באמת. לא אני אומר את זה חכמים. עדיף מעט בכוונה, מהרבה בלי כוונה. בסוד זבח רשעים תועבה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב זבח של רשעים, זה תועבה. ככה אומר נפלא. לכן אומרים, ואל תתעלה מתכנתנו. זאת אומרת, כשאני אומר את זה, אני בתחנונים. אני באמת מרגיש איפה שאני נמצא. יהיה רצון שנהיה אמיתיים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא, שמחל לכל אבונותינו, לצענו, לכל חטותינו, בעזרת השם נראה השנה באמת, שנה מיוחדת במינה, בעזרת השם גילי אור פני משיח, במהרה בימינו אמן. C'est pas évident de ne pas se concentrer dans le monde. Voilà, c'est pas évident.